סייבר סייבר עידו.
סייבר סייבר, לא אמרש. אתה פה בגופך הפיזי, הגשמי, הקינטי.
זה אני, זה גופי. גופי הקורפורלי. גופתי. גופתי פה, אני וגופתי. אני וגופי, היה ספר כזה, נכון?
אני וגופי. עכשיו אתה מבין, 80% מזה יורד אחר כך בעריכה.
אני ממש מקווה.
או, סייבר סייבר לך. נמצא איתנו כאן גם ג'וני זילבר, שכתב את התחקיר לפרק הזה.
כמו שאמר, אני לא זוכר מי, הנני כאן. מי זה? זה יורם גאון?
יורם גאון.
יורם גאון.
הנני כאן, נולדתי כאן.
אתם מאזינים לסייבר סייבר, עונה שישית. סייבר תרית ברחבם. הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינה. סייבר אורגינל. היזהרו מחיקויים. סייבר סייבר, עונה שישית, מופק על ידי פודקאסטיקו.
עולם ההאקינג משתנה.
וואלה.
כדי להבין למה, אנחנו צריכים להבין מה זה באונטי. ובעיקר, מה זה לא.
החטיף עם הקוקוס.
מצחיק מאוד.
תודה רבה.
בג באונטי זה דרך מקובלת לארגונים לשפר את ההבטחה שלהם. הם מזמינים את הציבור, או בעיקר את הסייבר סייברים שבינינו, לחפש חולשות אבטחה אצלהם, ובתמורה הם מפצים אותנו במגוון דרכים. חלקם נותנים כסף, חלקם נותנים מאפים, וחלקם ממש רודפים אחרינו עם מקלות.
עם מה?
מקלות.
אז בעצם, כאשר הקר ידידותי וחובב פחמימות רואה פרצת אבטחה, מוצא, מחטט, במקרה נפלה ממסעי פרצת אבטחה, יש לו כמה מסלולים. הוא יכול ללכת למסלול האפל, למכור את זה לכל מיני פושעים ורושעים, הוא יכול ללכת למסלול הטוב, לפנות לחברה, דרך מערך הסייבר, ישירות, ואם יש לחברה תוכנית באונטי, אז הוא יכול לפנות דרך תוכנית הבאונטי, ואם הוא עומד בתנאים שלה, אז הוא יקבל חטיף באונטי.
מאפים?
או כסף, או קרדיט, או גם קרדיט וגם כסף.
נכון, גם זה קורה. יש אפילו חברות שזאת העבודה שלהם. זאת אומרת, הן מציעות לנהל תוכנית באונטי עבור חברות אחרות.
עכשיו, היתרון של תוכנית באונטי לשני הצדדים היא כזו. ההאקר מקבל מסלול ירוק לעבור ולספר על הפרצה שמצא ולא להסתבך עם כל מיני משטרה ודברים גרועים יותר כמו עורכי דין, והחברה מקבלת מסלול מהיר שבו במקום שההאקר יפרסם את המידע באיזה בלוג או באיזה אתר או באיזה טוויטר או באיזה טיק טוק, ואז הם יהיו במרוץ נגד הזמן כי זה בעצם זירו דיי, פרסמתי את הפרצה, עכשיו תתחילו לחפש, אז יש להם קשר ישיר עם ההאקר, הם יכולים לסכם איתו, בוא נגיד שאתה מפרסם את זה רק אחרי שאנחנו מודיעים לך שסגרנו, בוא נגיד שאתה לא מפרסם את זה בכלל, אנחנו נותנים לך קרדיט ואומרים, אתה מצאת פרצה חמורה, אנחנו סגרנו אותה, תודה שלום, יכול להיות גם שאומרים לו, שמע, אנחנו לא מדברים על זה, הנה הכסף, אף אחד לא צריך לדעת מזה.
אז זה בארץ הרבה פחות מקובל, אני חושב שאנחנו היינו שותפים ליצירת תוכנית הבאונטי הראשונה בארץ, לחברה שלא נוכל להזכיר את שמה. זו, כן.
שוכנע שאמרנו את זה.
אמרנו את זה?
אבל לא משנה, בסדר.
אבל בעולם זה הרבה יותר מקובל, וחברות פשוט אומרות מה המדיניות שלהם, כדי שהאקרים או חוקרי אבטחה או איזה שם שאתה לא רוצה לתת לזה, יוכלו לפנות אליהם ולהרגיש בטוחים.
אני מרגיש מרומה, אמרו לי שהתוכנית היא על חטיפים.
התוכנית היא תמיד על חטיפים.
סייבר סייבר, עונה שישית.
פה אנחנו נכנסים לאחת הבעיות של תוכניות באונטי. מתי באונטי?
באונטי is moist, tender coconut, covered with a thick, smooth, chocolatey coating.
הוא לא בדיוק באונטי.
אז אני אספר לך סיפור שכתבתי עליו, אפשר למצוא את הכתבה גם בבלוג שלנו, סייבר סייבר סי.או.איי.אל. חברת שיתוף
הנס... יש לנו בלוג?
יש לנו בלוג.
עם קופונים.
מה אתה סך? ל-NFT של...
כן, אז...
NFT של אוף.
אז כך למשל את חברת שיתוף הנסיעות וחיסול המוניות אובר, שהאקרים גנבו ממנה מידע אישי של משהו כמו 60 מיליון משתמשים. לא רק הנוסעים, אלא גם הנהגים. זה היה בסוף 2016, אבל הציבור שמע על זה רק שנה מאוחר יותר.
בזמן הזה, בשנה הזאת שעברה בין ה... מתי שזה קרה למתי שכולנו שמענו על זה, אובר יצרה קשר עם הפורצים, היא שכנעה אותם שהיא תשלם להם דרך תוכנית הבאג באונטי שלה, החתימה אותם על חוזה סודיות, ובעצם הכריחה אותם להכריז שהם בסדר, שהם הקרים אתיים.
זה סיפור די מדהים. זאת אומרת, בא הקר ורוצה לסחוט את החברה, ואומר, תקשיבו, יש לי את כל ה... יש לי מלא משתמשים שלכם, תנו לי כסף. והוא אומר לו, סבבה, אבל אתה מצאת את זה ושלחת את זה דרך הבאג באונטי. סבבה? סבבה.
שלחברה אין תוכנית באונטי מסודרת שאפשר לבוא ולקבל מספיק כסף, אתה יודע, כי חלק מתוכניות הבאונטי זה נגיד לך תודה.
כן.
תודה.
כן, עם התודה הזאת אני לא יכול לקנות ביטקוין. לעומת זאת, עם מיליון דולר שיתנו לי הקרים שרוצים לפרוץ החברה, כן.
אז הרבה פעמים ההקרים האלה בעצם באים בגישה כזאת של קוזה נוסטרה. מערכת יפה יש לך,
כן, חבל,
חבל, זה כל כך חבל.
איזה יופי של קבצים עם מידע, למה ש... לא חבל שנערבב אותם, נסדר אותם מחדש, נשים אותם באיזה דאפנט?
יהיה חבל, זה באמת, זה קבצים כל כך יפים, המידע, הלקוחות שלכם.
הם מסודרים יפה, לא חבל שנצפין אותם, שנמכור
אותם. לא נצפין, שהם יוצפנו, שגורמים אחרים רעים יעשו את זה.
חבל, אני בא אליכם בטוח.
אני אשמור.
אני אשים לכם שם פרימטר מסביב, מלא תנינים ושוחות
זפת,
ואש ו...
וכל מה שצריך, מיליון דולר עליי.
היה לנו פרק כזה על ההאקר שפרץ לאנטל, חברת התקשורת.
נכון, נכון, נכון.
המחזה של שיחת ההאקר עם אנטל, מתוך עונה 2, פרק 24.
אנטל, שלום, מה שלומך?
תודה, ואת?
נראה שהשרת שלי מעניין אותך. צריך משהו?
לא, אבל אני בן טסטר.
מעניין. מצאת פגמים בתוכנה?
השרת שלך סבל מכמה חולשות, והעבודה שלי למצוא את החולשות הזה ולמכור את זה לתיקון על ידי האדמין שלכם.
איך מצאת אותנו? מישהו ביקש?
אם אתם צריכים לתקן את זה, אני יכול לעשות את זה, אבל כי נגד קצת כסף. אולי מישהו אחר יפרוץ לכם את האתר. מה לגבי מוניטין שלכם מול לקוחות? 1,500 דולר.
אגב, זה משהו שקורה כל הזמן, אפילו אליי, בחברה שלי, באים אליי כל מיני אקרים ממדינות מאוד ספציפיות.
מדינות שהתלג משולש, לא מזהה,
כן?
מה שנקרא.
בדרך כלל. ואומרים, מערכת יפה יש, חבל שיקרה לה משהו. תשלם לנו ולא יקרה לה כלום. אז אני בדרך כלל מתעלם, אבל כשהם חוזרים על זה כמה וכמה פעמים, אני הרבה פעמים מאחל להם בהצלחה. כי מה אני יכול לעשות? אני לא הולך לשלם להם, ובצד שני, מה...
למה אתה לא משלם להם, נועם רש? הם מבקשים יותר מדי כסף, הם לא סבירים בעצה. אתה יודע כמה זמן לוקח לשבת, למצוא פרצה? אתה הרי עצמך מוצא פרצה, אתה יודע כמה עבודה זה.
אבל הם לא מצאו פרצה!
חסר הקטע של ה...
זה
ההמבורגר ללא ההמבורגר.
אגב,
זה ה-Nothing Burger.
הייתה תקופה שזה מה שהייתי אוכל.
אבל עכשיו הגיע הזמן לאכול לפוטריות.
אבל תקופות אפלות, תקופות אפלות.
אין לפוט.
אז כן, אז הרבה מאוד פעמים ככה זה מתחיל, ואנחנו רואים את זה גם היום, שאנחנו פונים לכל מיני חברות, הן לא יודעות לאכול אנשים שבאים אליהם בטוב.
הם כזה, רגע, אתה רוצה משהו? מה אתה רוצה?
נכון, וגם שאנחנו אומרים להם, שמעו,
חינם, מתנה, רק תסגרו את זה.
עלינו, אנחנו לא נרצה מכם כלום, לא נבקש מכם כלום, אומרים, כן, כן, אבל מה אתם רוצים?
והם באים, שמים לך כסף בכיס, אומרים, כך שיהיה.
זה קורה.
זה קורה.
זה קורה. אנחנו לא לוקחים כסף.
אנחנו לא, זה לא העבודה שלנו.
זה, כל אדם צריך תחביב, וזה לגמרי לא העבודה שלנו. אבל למשל, סמסונג,
שלא נזכיר את שמם.
שלא נזכיר את שמם, ואנחנו גם מופיעים באתר התודות שלהם. מצאנו שם חולשה מאוד 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 משמעותית באחת הטלוויזיות החכמות. ולא ביקשנו כלום. ואז, במשך חודשים הם רדפו אחרינו, בואו תחתמו לנו פה, אנחנו רוצים לשלוח לכם אלפי דולרים. אז חתמנו. אבל זה באמת, זה היה מקרה קיצוני.
מה שנקרא, הם כופפו לך את היד.
נכון, נכון, נכון.
אז אם נחזור לאובר, אובר רצו שהדבר הזה יישאר בסוד, לא רצו שידעו שהם פרוצים ושיש להם,
זה להלבין את הפשע.
כן, להלבין את הפשע עבור ההקרים, אבל גם להלבין את הפשע של אובר, כי בעצם היא באותו זמן הייתה בחקירה גדולה של ה-FTC על פריצה גדולה אחרת, והם הציעו להקרים בעצם $100,000, קחו את זה, אתם לא מוכרים את המידע, אתם לא מעבירים אותו הלאה, אתם אומרים לנו איפה הפרצה, ואתם שותקים.
זה גם קורה. הרבה פעמים באים אלינו ואומרים, אוקיי, אנחנו נחתים אתכם פה על תוכנית הבאונטי שלנו, ניתן לכם כמה זוזים, אבל אתם לא יכולים לדבר על זה. ואז אנחנו אומרים, תשמרו את הזוזים שלכם, אנחנו, יש לנו פודקאסט.
מודל עסקי מנצח.
מודל עסקי מנצח, שבו אנחנו לא מרוויחים שקל.
אז אם אתם רוצים שנרוויח שקל, אתם, ואתם מפרסמים ויש לכם כסף, ולא כאלה שלא, לא שמצאנו אתכם פרצה, אלא שאתם רוצים לפרסם את עצמכם, אז אנחנו זמינים ב-cybercyber.co.il, שם את כל אמצעי הקשר שלנו. אל תשתמשו בתיבת ההדלפות הסודית, כי אז אנחנו לא נדע מי אתם. אבל אם אתם רוצים לפרסם את עצמכם, אז יודעים, כאילו, בואו נדבר על זה. אפשר לגמרי.
פרצה חינם לכל מפרסם.
פטור מפרצה, כרטיסייה. הם הציעו $100,000 באובר, אבל הפרס המקסימלי בתוכנית שהם הגדירו, שהיא התוכנית הרשמית שלהם, היה עשירית מזה. $10,000 זה הגג.
10 פעמים.
10 פעמים חי שקרים, כן. נדרשו חילופי מנכלים כדי שהפריצה תובה לידי הציבור. המנכל החדש, דרה חרשוס...
שם כלשהו.
דרה כוסרוב שש.
נדרתץ צר.
לא, אני קיבלתי הנחיות...
זה שם של החשברוש כלשהו.
חוסרושהי. דרה חוסרושהי, המנכ״ל החדש שהחליף את ג'ייסון קלניק, המנכ״ל המייסד הידוע לשמצה, גילה, שמע שהדבר הזה קרה, עשה כמה בירורים, אמר, חבר'ה, זה לא לעניין, אנחנו חברה רצינית, הוא דיווח לציבור, הוא דיווח ל-FTC, והוא העיף קיבינימט את ה-CSO של החברה ג'ו סליבן, שבעצם יזם את הפנייה הזאת להאקרים ואת הקאבר-אפ, אבל, וכאן מגיע החלק המעניין, סליבן הוא עמד לדין במשפט באמת תקדימי, שה-CSO כאילו נאשם בהסתרה, ובעצם סוג של קשירת קשר עם ההאקרים, הוא הורשע באוקטובר אשתקד, והוא מחכה לגזר דין שיכול להגיע עד ל8 שנים בכלא. וג'ייסון קלניק, המנכ״ל הקודם, יצא מזה נקי לגמרי, למרות שהוא אישר את הדבר, והוא היה בסוד העניינים. הוא וסליבן בעצם זממו את זה ביניהם, היו עוד איזה 2 אנשים שידעו, אבל הבורד לא ידע מזה, ואיכשהו סליבן, ה-CSO, Chief Security Officer, כן? הוא שילם את המחיר המלא, המשפט שלו היה משפט, במובנים מסוימים, משפט ראווה, שהמדינה אומרת לחברות, אתם לא יכולים להסתיר פרצות דרך באונטי, ואם גנבו לכם מידע, אתם צריכים לדווח לנו, אתם צריכים לדווח לקורבנות שהמידע שלהם נגנב, זה לא, המנקי ביסנס הזה, will not stand.
תראה, כמות הפעמים שחברות משלמות כופר, בלי לספר לאף אחד, או אפילו במקרים שאנחנו באים אליהם ואומרים, תשמעו, המידע שלכם בחוץ, והם לא אומרים על זה מילה לאף אחד.
It's too damn high.
ואתה יודע משהו? גם כשאנחנו מדווחים למערך הסייבר, לרשות הפרטיות, לכל מיני גורמים ממלכתיים רשמיים, רגולטורים, מאסדרים שאמורים להיות זה, on top of it.
אז... במקרה הכי גרוע זה נגמר בצק צק צק, לפעמים בלי הצק השלישי, כי...
חבל לבזבז.
כי חבל לבזבז צעקים.
כמו שקישון אמר, איפה שיש 3 ברגים, אתה יכול לשים גם 2, ואם אתה ממש פסיכופת, אז 1. אז בעצם אפילו הרשויות לא דואגות לאינטרסים של הציבור, לא ציבור המשקיעים של החברות, ולא הציבור של המידע שלו.
מה, הם עובדים בשבילנו?
לא. חד משמעית לא.
אגב, גם אצל T-Mobile, חברת הסלקום האמריקאית, או חברה שלא נזכיר את שמה האמריקאית, ש... נלקחו ממנה פרטים של משהו כמו 100 מיליון לקוחות.
כולל לקוחות עבר, כולל לקוחות שכבר לא אצלה, והיא עדיין שומרת את הפרטים שלהם. מעניין מה היא עושה עם המידע הזה.
בטח שום דבר רע. מה הם כבר יכולים לעשות עם המידע הזה? אז גם כאן, הם מילאו פיהם מים. כמו דגים אצל שופן. הם שכבו שם על הצלחת ועשו בלו בלו עם הפה.
אז הסיפור המצחיק זה שהם בכלל לא ידעו שפרצו אליהם עד שפנה אליהם עיתונאי ואמר, תקשיבו, מישהו מוכר בדארקנט נתונים של הלקוחות שלכם, אולי אתם רוצים לבדוק את העניין הזה.
בדרך כלל התשובה היא אצל חברות כאלה, זה לא נכון.
זה לא נכון, זה לא קרה.
זה הכחשה.
שזה קרה, אז זה לא באשמתנו. אנחנו בכלל לא היינו שם. ואחרי מה עורך דין שלנו.
ובסוף זה נגמר באיראנים, איראנים, איראנים. אז גם כאן הם החליטו לשלם כדי למזער את הנזק, וגם כאן הם עשו את זה מתחת לשולחן, בשושו.
הם פנו לחברה שתחקור להם את הפריצה, כשפורצים אליך אתה רוצה לבדוק מה קרה שם, לסגור את זה, להעיף את האקרים החוצה מהמערכת, לבדוק שאין דלתות אחוריות, ולדאוג שזה לא יקרה שוב. אז אותה חברה, רכשה עבורם את המידע, בהתחלה היא רכשה ביס קטן לראות שזה אכן המידע שלהם, ברגע שהם ראו שזה אכן המידע שלהם, אז הם רכשו את כל המידע, הם שילמו על בלעדיות, זה השפה העסקית המכובסת, מה זה בלעדיות? אתה לא מוכר את זה לעוד מישהו, אני הלקוח היחיד שלך, וכמובן דמי שתיקה, אתם לא מדברים על זה, אתם לא מספרים על זה, הכל שקט.
כי על מי אפשר לסמוך אם לא על הקרים?
כן, אז הם כן הודיעו לציבור על גניבת פרטים, ועל איפוס סיסמאות, אבל הם לא סיפרו שהם בעצם שילמו להאקרים. שתשלום להאקרים יש לו אלמנט של, אתה בעצם מעודד פשע, אתה הופך את הפשע למשתלם. יש היבטים של סנקציות, אם מדובר בנגיד האקרים איראנים, מקושרים לממשל האיראני, אסור לך לשלם להם, כי זה כמו לסחור עם חברה איראנית. אבל אחר כך הייתה פשיטה על רייד פורומס, מצחיק, פשיטה על רייד פורומס, ששם הוצאה המידע למחירה, ובמסגרת המשפט של המייסד, גילו שהם בעצם סחרו ושילמו דרך חברת צד ג' והמידע הזה לא נשאר סודי בסופו של דבר.
מה שנקרא לא נעים. אז מה המשותף בין שני המקרים האלה בעצם? החברות
שאנחנו נזכיר היו קורבן של מתקפה עוינת לפני שהם היו...
כן, קשה לנו לראות לפעמים את הקורפורטס החסרי לב האלה בתור קורבנות, אבל גם זה קורה.
כן.
והם בעצם שילמו המון כסף. T-Mobile שילמו איזה $500 מיליארד, איזה 350 מיליון לפיצוי לקוחות, ו-150 מיליון להקשיח את הסייבר הבטחה שלהם.
כן, וגם אובר שילמו מחיר, וגם ה-CSO הזה שאולי הולך לכלא.
אז זה חתיכת מחיר על התנהלות אפס פחות אתית, נקרא לזה.
כן, וכזו שבאמת מסכנת את הלקוחות שלהם, משום שאם גנבו מידע עליך והוא מסתובב, ואתה לא יודע מזה, אתה לא יכול לעשות דברים בסיסיים כמו לבטל כרטיס אשראי, לעקוב אחרי פעולות שנעשות בשמך. גניבת זהות זה סיפור מאוד גדול בארצות הברית. Identity theft is not a joke, Jim. Millions of families suffer every year. ויש שירותים גם שנועדו להגן עליך, הרבה חברות שמאבדות מידע ככה, נותנות בחינם ללקוחות שנפגעו את השירות הזה, שמישהו עוקב בשבילם ורואה שלא עושים כל מיני דברים בעייתיים עם המידע שיצא.
פויל השטיקים.
אובר חוכם.
סייבר סייבר.
אוקיי. רגע לפני שהם מתקדמים עם הפרק, אנחנו רוצים להמליץ לכם על פרויקט חדש מבית פודקאסטיקו, האנשים שמביאים לכם את סייבר סייבר. רגע, לא לדלג, חכו שנייה, זה מעניין, שימו לב. האם ידעתם שפטריות הן ההקריות של הטבע? יש פטריות שיודעות להיכנס אל תוך גרעין התא של אורגניזמים אחרים, מבלי להדליק את מערכות האבטחה או את המערכת החיסונית של אותם יצורים. פטריות הן יצור מעניין, שלא ממש עונה על אף הגדרה מקובלת של חי, צומח או דומם. הן ממלכה בזכות עצמן בטבע. לדעתנו מדובר בתופעה מאוד מעניינת, והחלטנו לעשות עליה פודקאסט. אז בין אם מדובר בפטריות שיסובבו לכם את המוח, פטריות הזיה, או פטריות שיעשו לכם נעים בבטן, או פטריות שזורחות בלילה, יש כאלה. בכל מקרה, אנחנו די בטוחים שיהיה לכם מעניין איתנו בפודקאסט תוספת פטריות. אז חפשו תוספת פטריות באפליקציות הסטרימינג האהובות עליכם, אנחנו שם. תוספת פטריות עם איידוק ועם מאיה, מומחית הפטריות. כן, זאת פרסומת, אז נגיד שוב, תוספת פטריות. תוספת פטריות. תוספת פטריות! עכשיו. בחזרה לסייבר סייבר.
נועם רש, במקום שנמשיך לקשקש בינינו כמו ש...
אולי נתייעץ עם מומחים.
אולי! יש לנו מומחית. סייבר סייבר לך, עמית אלעזרי.
סייבר סייבר גם לך, וערב טוב.
דוקטור עמית אלעזרי.
ראש מדיניות סייבר באינטל ומרצה באוניברסיטאות ברקלי ורייכמן.
כן, נחמד.
אז בואי תספרי לנו, אחרי שדיברנו את ענייני ההדיוטות שלנו, באונטי, דברי איתנו על באונטי.
דברי איתנו על באונטי, טוב. אז קצת רקע, אני עשיתי את הדוקטורט שלי במשפטים וטכנולוגיה בברקלי, ומאוד התעסקתי בחוזים, מאוד עניין אותי כל הנושא הזה של מה שנקרא הסדרה פרטית.
את מאלה שקוראים את התנאי השימוש,
בדיוק,
כן?
בדיוק, באתי להגיד לך, אנחנו יודעים ש-99.9% מהאנשים לא קוראים, ויש אחוז קטן שקורא, וזה אני. ועשיתי את כל הדוקטורט שלי על הנושא הזה של איך חוזים, ומה שנקרא חוזים אחידים, take it or leave it contract, או standard form contracts באנגלית, מתממשקים לכל נושא של טכנולוגיה, וקניין רוחני, פרטיות וסייבר בספציפית. ואני שם בברקלי, ואני קוראת מלא חוזים, חוזים אחידים, ב-terms and views וכולי, וקרן אחותי, קרן אלעזרי.
קרן אלעזרי, ההאקרית המפורסמת, המרצה, והיא עוד תגיע לפודקאסט הזה.
וקרן היא למה אני בסייבר, סייבר סייבר גם. קרן היא גם למה אני בסייבר סייבר, לא רק בסייבר. וגם אתם. ואני חוקרת מלא חוזים, ואני קוראת וקוראת, וקרן מספרת לי על האקרים, האקרים ידידותיים, ובאג באונטי, וכמה שזה חשוב לבנות קשרים בין חוקרים, חוקרות, האקרים, האקריות, וארגונים, וממשלות, והיא מספרת לי על החסמים המשפטיים, וכמה שהקהילה חוששת מהנושא הזה, ומספרת לו על באג באונטי, ועל הקונספט הזה, אז בוא נגיד מילה על זה, כי זה חשוב להבחין, ויש היום המון המון דגש בקהילה על החשיבות של vulnerability disclosure, שיתוף בחולשות, כדי שנוכל לפתור אותם, ואיך משתפים את המידע הזה. באג באונטי בגדול זו תוכנית, פוגרמה, שבה ארגון יכול להגיד לעולם, או לקבוצה קטנה של חוקרים, וזה private באג באונטי, או לכל העולם, בואו תפרצו ונשלם לכם. עבור החולשות, וכמובן שיש תנאים לבאג באונטי.
הם לא באמת יכולים להחזיק את כל ההאקרים שצריך בשביל לבחון את הקוד ולמצוא את הפרצות. זה לא שאין להם בדיקות אבטחה משלהם, אבל הם אומרים, אנחנו באיזשהו מקום פותחים את הקוד שלנו, או פותחים את הקוד או נותנים להאקרים לגעת בקוד כמו שהוא, ולמצוא בו, שיהיו עוד עיניים שיסתכלו על הדבר הזה.
אז בוא נבחין בכמה מושגים חשובים. והסיבה שאני מבחינה זה המאזינים והמאזינות שלנו נשימו לב שגם מבחינה רגולטורית וגם מבחינת ההבנה של מה שצריך כדי להגן על סייבר וסקיורטי, הולך להיות עכשיו, עד עכשיו ראינו המון דגש בעולם על עידוד של שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות, וזה רק הולך להתגבר. כדוגמה, הרגולציה היום בעולם, גם בארצות הברית, אם מדובר ברגולציה לכל מכשירי ה-Internet of Things, אינטרנט של הדברים IoT שנמכרים לממשל הפדרלי, יש לנו חקיקה. אם מדובר ברגולציה באירופה, מה שנקרא EU Cyber Resilience Act, שזה רק עכשיו בפרופוזל, הולך להיות דגש על אם על הארגון, האם היצרן, יש לו תוכנית שמזמינה את העולם, לא משנה מי זה, אם מוצאים חולשה, לאן לדווח. זה מה שנקרא Vulnerability Disclosure Program. ואני מבחינה בין זה לבין זה לבין Bug Bounty.
Be very, very quiet. I'm hunting.
Bounty.
זה רעיון שבא ואומר, אנחנו, יש לנו המון כלים בטולבוקס שלנו, במסבדת הכלים שלנו, כדי לעשות research ולמצוא חולשות. אנחנו מבינים שבנוסף לצוות הפנימי שלנו, גם אם יש לנו תהליכים לפתור בעיות וחולשות, גם אם יש לנו תהליכים לצמצם חולשות מחתחילה, למשל, Secure Life Cycle Development ופרקטיקות חיוביות לסקיוריטי ודאבסקופס, וגם אם יש לנו צוות מדהים של האקרים פנימיים, מה שנקרא רטים, כמו שיש לנו באינטל, צוות של ההאקרים מאוד מאוד טובים, אנחנו מבינים שהמיינדסט החיצוני, זאת אומרת, אנשים מחוץ לארגון, יש להם אינסייט אחר. ולכן ה-Bug Bounty וה-Vulnerability Disclosure Program בא to complement. לא משנה מה אתה עושה בתוך הארגון, אתה תמיד צריך לשתף פעולה עם האנשים שחיצוניים לך, כי זה בעצם embracing את ה-adversarial mindset. כי הארגון עצמו אין לו את הזווית של ההאקר החיצוני. והרעיון הוא למעשה, זה השיתוף הפעולה, זה צריך להתבצע באמצעות תקשורת וקשרים. לפחות היום, כרגע בעולם, אפשר לחלק את התוכניות האלו של השיתוף פעולה עם העולם החיצוני, לשתי תוכניות מרכזיות. Vulnerability Disclosure Program, שזה הרעיון שצריך להיות אתר, או כמו שהרבה אנשים קוראים Security At או Security Text, כתובת, שאם אתה חוקר חיצוני, ולא משנה אם אתה לקוח, הממשלה, הקרית חיצונית, אתה יודע, אתה מוצא משהו, see something, say something, אתה יודע למי לדווח. וה-Vulnerability Disclosure Program זה פשוט תיאום ציפיות. אם תדווח לנו, לכאן אתה יכול לדווח, זאת הכתובת, אנחנו מבקשים שאתה תעשה את זה בצורה XYZ, תיתן לנו פרטים XYZ, תצפין וכו' וכו', והנה הציפיות של מה שאתה יכול לצפות מאיתנו. אנחנו נחקור את זה, אנחנו נעשה remediation, אנחנו נתקשר איתך בכך וכך לא הסומנים, ואולי אפשר גם להציע, יש לנו גם תוכנית bug bounty, ולחוקר או לחוקרת יש אפשרות, הם יכולים לדווח את זה תחת vulnerability disclosure program, לא בתשלום, או לפעמים bug bounty. ובעולם של הבאג באונטי, יש גם עולם שלם של טולבוקס, אני אתן לך דוגמה מאינטל, לנו בנוסף לצוות הקרים המדהים שיש לנו גם אגב הרבה מאוד בארץ, פנימיים, רטים שלנו, יש לנו באג באונטי, ויש לנו פרייבט באג באונטי, בנוסף לעובדה שאנחנו כל הזמן מזמינים את כל העולם בהתאם לתוכנית שלנו, לפרוץ, למצוא חולשות ולדווח בהתאם לתוכנית, יש לנו גם תוכנית שאנחנו קוראים לה Project Circuit Breaker, שאתם יכולים לעשות איזה גוגל וממש ממש אתם לנסות להצטרף, המאזינים והמאזינות שלנו, וזה על בסיס הזמנה, וזה targeted למשל CPU ספציפית, עשינו על Tiger Lake שרצינו שימצאו חולשות כאלו ואחרות, וזה בנוסף לתוכנית הכללית שלנו, ואנחנו מציעים תשלום לספר. ובתוכנית
הזאת מספקים יותר מידע להאקרים מאשר הם היו רואים כמשתמשים חיצוניים.
זה יכול להיות, שוב, יש לך כמה כלים בטולבוקס, זה כמו בפנטסט שיכול להיות סקופ שונה, יש לנו תמיד את הפאבליק באג באונטי שלנו, שאתם יכולים להיכנס באתר האינטרנט של אינטל ולראות, ושם יש סקופ יחסית רחב, ובפרייבט באג באונטי אנחנו רוצים לכוון את ה-eyeballs, את הטלנט, הזה שאנחנו עובדים איתו, למשהו מאוד ספציפי, אז אנחנו מציעים באונטיז מאוד ספציפי, מכפילים, אבל לא רק באונטיז, האנשים, החוקרים והחוקרות, יושבים עם המהנדסים שלנו, לפעמים הם אפילו מקבלים קוד מסוים, תחת NDA, או אפילו חומרה. אני ממש גאה להגיד שאנחנו לפעמים עובדים חוקרים חיצוניים, ונותנים חומרה שהיא אפילו עוד לא בחוץ, לא פומבית עדיין, כי אנחנו כל כך מאמינים שאנחנו בהחלט חייבים לעבוד עם עם החוקרים והחוקרות החיצוניות. אז זה ה-Private Bug Bounty. בסופו של דבר, ההבדל המרכזי בין ה-Vulnerability Disclosure Program לבין ה-Bug Bounty על שלל מגוון הסוגים שיש, זה הנושא של התשלום. Bug Bounty בדרך כלל זה scoped לטארגטים מסוימים, התשלום משתנה בהתאם למה שאתה רוצה, את הטלנט שהוא באמת ישקיע בו, כי כל הרעיון זה לתמרץ סוג מסוים של מחקר, ולפעמים יש גם תנאים שונים, ולכן יש הבנה שצריך את כל הטול בטולבוקס. ואני יכולה להגיד לך שאני, גם לי יש באונטיז משלי, זה פחות ידוע בציפור, אבל יש לי שני, קיבלתי שני באונטיז במחקרים, אני לא הקרית, אבל בניגוד לאחותי, אבל כן עבדתי עם הרבה הקרים, והמאמרים שפרסמתי בברקלי קיבלנו באונטי גם ממטא וגם מגוגל, ולפעמים באקדמיה, למשל, חלק מהחוקרים באקדמיה מעדיפים או לתרום את הבאונטי, או לא לקבל באונטי בכלל, בגלל מגבלות שקשורים לאקדמיה. אז הם יכולים לבחור, לדווח באמצעות ה-Vulnerability Disclosure Program או ה-Bug Bounty. אבל חוזרת לסיפור המקורי, למה התכנסנו כאן? כי מסתבר שזה עולם משפטי מאוד מעניין. כל העולם של ה-Bug Bounty והוא emerging, למה? כי זה אחד מה-requirements והדרישות הכי פונדמנטליות ובסיסיות שאנחנו מתחילים לראות ברגולציה.
הרגולציה אומרת, אם יש לכם משטח תקיפה כלשהו, אתם חייבים לספק אפשרות לאנשים לפנות אליכם,
בהחלט.
ולדווח לכם.
רגע, זה רגולציה איפה? זה לא בארץ.
אז עכשיו בוא נדבר על זה. זה emerging, היום יש כמה וכמה מדינות שכבר יש להם רגולציה שממש אומרת, זאת אומרת שצריך שיהיה לך vulnerability disclosure program, אבל אנחנו מדברים היום קצת על FTC, נעסוק בקייס של אובר. אז בואו אני אספר לכם, כשהתחלתי את המחקר שלי בברקלי, זה היה מחקר, קרן סיפרה לי המון על הבאג באונטי, ואמרתי, אוקיי, מעניין, ובעצם ביצעתי את המחקר המקיף הראשון בעולם, על חוזים של באג באונטי, וגילינו, שגיליתי לפחות טענתי במחקר, ש... וזה הכל אפשר לראות את זה באינטרנט, זה שהחוזים האחידים, הטו את הסיכון, לכיוונו של, של ההאקר. מה הכוונה? הארגון ייצר חוזים שרוב הסיכון המשפטי הם על החוקר או החוקרת, וזה ממש רואים את זה בחוזה. למשל, היו צירוף של חוזים שבו היה מצד אחד נתנו באונטי, ממודדים את החוקר לבצע מחקר, ומצד שני, החוזה שצריך to click on it, to accept, to get the bounty, היה אומר שאין לבצע reverse engineering, הנדסה הפוכה.
וצריך להסכים... אסור לגלוש באתר שלה.
אתה אומר, תחסה את העיניים, תמשש, ותראה אם אתה מצליח למצוא משהו.
או למשל, מה שאחד מהדברים צריך להבין, כל התחום הזה של האקינג, מבחינה משפטית, הוא עדיין מאוד מאוד אפור, מסובך, כאילו אנחנו מנסים... משפט מנסה לצעוד עם הטכנולוגיה.
להבדיל בין פורץ לבין חוקר.
להבדיל בין מה שאני קוראת לו סייבר קרימינל, לבין האקר ידידותי. וזה מאוד קשה, כי לפעמים המחקר נראה בדיוק אותו דבר. וזה בעצם רק הכוונה. וזה קשה. ולכן, מבחינה משפטית, הנושא של ההסכמה, הנושא של ה... consent, לעשות טסטינג, הוא בעצם הרבה מאוד מהבסיס המשפטי לכל התחום הזה של computer crime law.
זאת אומרת שאם אני האקר שרוצה לחטט ולמצוא פרצות הבטחה, התוכנית הבאונטי בעצם אמורה לתת לי את המסגרת ולהגיד לי זה מותר וזה אסור, ואם תעשה מה שמותר, אתה לא מסתבך.
התוכנית הבאונטי מייצרת את מה שנקרא authorization, הרשאה.
אתם מרשים לי לחטט בצורה מסוימת.
נכון. ובאמת הרבה מאוד מהמאזינים והמאזינות שלנו, אני בטוחה אם הם בתחום של פנטסטינג, בדרך כלל לא יעשו מחקר בלי חוזה, שמגדיר את הקונסנט, גם מבחינה טכנית כמובן, גם מבחינה חוזית, את גבולות ההרשאה. והנושא הזה של גבולות ההרשאה, זה הבסיס למרבית החקיקה של האנטי-האקינג בעולם, כולל מה שנקרא CFA, Computer Fraud and Abuse Act.
זאת אומרת שהאקר טוב, אם נתקל בחור הבטחה בחברה שאין לה באג באונטי מסודר, יכול לפרוץ לחברה, לשים שם באג באונטי, ואז לדווח לה.
זה רעיון מבריק.
תודה רבה.
כן, אני...
היא פחות מתחברת.
כן, אני פחות, כי אני באמת חושבת ש... לא, באמת יש שיח על מה קורה בבאג באונטי, למשל עם עובדים. כאילו, מה קורה עם סיטואציה שבה... או שיח על הנושא הזה של כאילו יצירת תמריצים הפוכים, שבו בעצם אנחנו שואלים את עצמנו, כבר יש את הבאג, וכאילו למה לא לקחת אותו למשל לשוק השחור של הוונרביליטיס?
אז זה נקודה מעניינת. מה ההיקפים של כסף שהולכים בתחום הזה, והאם הפשע משתלם או האם להיות ישר משתלם?
זה שאלה מורכבת. זה תלוי באמת בחברה ובבגרות, זה גם חשוב להגיד, לא כל חברה מוכנה לבאג באונטי, לכן דיברנו על סט הכלים. אני מאמינה, הפרסונל אופיניון שלי, וגם איפה שאנחנו רואים לאן המדיניות הולכת, זה שהיום כל ארגון צריך שיהיה לו משהו מאוד פשוט, שזה Vulnerability Disclosure Program. זאת אומרת, אם מישהו מוצא משהו, או מוצאת, הארגון צריך להיות בפוזיציה שהוא יכול לקבל את המידע הזה. לא אומרת לשלם עליו, לקבל את המידע. זה ה-Foundational Security Act, Vulnerability Disclosure Program.
זה גם לא רק לקבל, זה גם לתת איזשהו assurance שאנחנו נשמח לקבל את זה, ואנחנו, אם אתה בא ב, או את באה ב, ב,
בטוב.
בטוב, יהיה בסדר.
אז זו נקודה מאוד חשובה. מה שהמחקר שלי בעצם... הערה זה שהרבה מאוד מהחוזים לא עסקו בנושא של הסדרת הסיכון המשפטי. והתנועה שהתחלנו, ואפשר באמת מזמינה את המאזינים והמאזינות להסתכל, זה נקרא Disclose.io, הרעיון היה זה להתחיל לייצר, אנחנו קראנו לזה safe harbor, הגנות משפטיות מפורשות בחוזה. אז תחשבו על משהו כמו open source license, או creative commons, שבו החוזה, במיוחד חוזה אחיד, במקום לקחת זכויות, נותן זכויות. ויצרנו מערכת של חוזים ל-Vulnerability Disclosure Program ול-Bug Bounty עם הגנות משפטיות, שבה ארגון אומר ומתחייב. אם אתה מדווח לי את החולשה, דווחת, בתמורה נעשה ככה וככה וככה, אבל אנחנו גם מסדירים את הציפיות בנושא המשפטי. אם אתה פועל לפי התנאים והציפיות, לא נפנה אותך לתביעה משפטית,
לא נתבע,
לא נתלונן, לא נתחיל תביעה פלילית, תביעה אזרחית וכו'. וכמו כן אנחנו, במיוחד בבאג באונטי, שיש סקופ ותנאים מאוד ברורים, בהתאם לתנאים, מאשרים את המחקר תחת החוקים הרלוונטיים. אז זה קונסנט מאוד 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 ברור, ופה זה החיבור לקייס של אובר. בגבולות, מה שכתוב במדיניות של הבאג באונטי.
כן, כי החוק הוא קוגנטי לחוזה, זאת אומרת, הוא חזק יותר מהחוזה.
אז פה, אבל פה צריך להבין את איך ה-Computer Fraud and Abuse Act עובד, ואיך החקיקה הזאת בתחום של ההאקינג עובדת. זה מאוד מסובך, וכמובן הצופים והצופות שלנו צריכים תמיד להתייעץ, זה לא יצא משפטי, צריך, וזה גם דעה פרטית שלי, וצריכים להתייעץ תמיד עם עורך דין, או עורך הדין. אבל מה שחשוב להבין זה שהרבה מאוד מהעבירות בתחום של חוק המחשבים, או ה-Computer Fraud and Abuse Act בארצות הברית, או ה-DMCA, Digital Millennium Copyright Act, נוגעות ל-unauthorized access. אז הנושא של ההרשאה וגבולות ההרשאה, ובאמת היה לנו לאחרונה Supreme Court case הזה, ון ביורן, ששווה גם לדבר עליו בסייבר סייבר, שיש לכם הזדמנות, כי זה באמת התפתחות בנושא. הנושא של ההרשאה הוא מאוד חשוב. ואיכן ההרשאה מתבצעת, כשמדובר בחוזה ולא בעניינים טכניים, ולא באמצעים טכניים, באמצעות ה-terms of use, ה-contract.
ו-terms of use היום, רוב הטרמס אוף יוז שאני מכיר לפחות, אוסרים על כל מה שהוא לא במיין פאס של האתר.
אבל בבאג באונטי, זה סוג מאוד מסוים של חוזה, והמחקר שבעצם כקהילה, וכל מה שאנחנו עושים עכשיו, זה מתחיל לפתח את הנושא הזה של איך חוזה של באג באונטי נראה. ופה באמת התפתחה הרבה מאוד הבנה, במיוחד אחרי הנושא, המגוון המקרים של אובר, לא רק המקרה הפלילי שהתעסקתם בו הרבה עכשיו, אבל היו מספר מקרים, היה סטלמנט של ה-FTC עוד לפני זה, היה קייס ראשון של Computer Fraud and Abuse Act, שגם קשור למקרה הזה, על המקרה של לינדה, זאת אומרת, אותם שני הקרים, שדיברנו עליהם, אני מניחה שדיברתם
בקשה להם. שפרצו לאובר?
כן, הם גם ניסו לפרוץ ללינדה, שזה חברת בנד של לינקדין, הכל כאילו לפי מה שפומבי, כן? לפי המסמך ההרשאה שהוא פומבי, ה-indictment, ולינדה הפנתה אותם ל-FBI, ובאמת, אם אתה מסתכל על ה-indictment, זה עבירה של CFAA, ומה שניתן שם, שהם חרגו מגבולות ההרשאה של ה-private bug bounty. זאת אומרת שה-alleged extortion, המעשה הזה של
הסחיטה,
הוא באמת עבירה על ה-CFAA, בגלל שהם חרגו מהגבולות הברורים, מה שהיה ברור, במסמך ה-Private Bug Bounty של לינדה.
יותר מזה, העובדה שאובר לא הסגירו אותם, אפשרה להם להמשיך לפעול ולהגיע גם ללינדה, והעובדה שלינדה הסגירו אותם ל-FBI, גרמה לזה שסוף סוף תפסו אותם והם הפסיקו לפרוץ.
אני לא יודעת מה לוחות הזמנים שם, כי זה הכל נסמך על, אתה יודע, מידע פומבי, אבל כל כך הרבה מדברים על הקייס עצמו, ועל הקייס הפלילי, אבל שווה להסתכל על כל מה שעוד מדובר במסגרת המשפט של הבאג באונטי, שזה גם האינדייטמנט הזה, שהוא האינדייטמנט הראשון ברקע הזה של הבאג באונטי. ומה שכקהילה הרבה מאוד ככה לקחים או החשיבה זה, מה זה אומר לגבי החוזה של הבאג באונטי, וכמה חשוב השפה המשפטית. אז היום אתם תשים לב ש... אגב, זה מ-2017 כבר היה בהמלצות של ה-Department of Justice, the Code of Vulnerability Disclosure, הרבה מאוד מהחוזים של ה-Bug Bounty יגידו בצורה מאוד ברורה, Don't try to extort us. באמת, בשפה כזאת, באמת, ממש ככה, בצורה מאוד ברורה, setting the expectation, ולאחרונה יש אגב בלוג נורא מעניין של Coinbase. שהיה להם ניסיון סחיטה, וממש אמרו, כאילו, בגלל השפה שלנו בבאג באונטי, ככה ניהלנו את זה, והם עשו איזה בלוג, שווה קריאה. אז עכשיו אנחנו רואים שיש הרבה חשיבה על השפה המשפטית בבאג באונטי, וספציפית תנאים שנוגעים לאלמנט הזה של ניסיון סחיטה.
דוקטור עמית אלעזרי, ראש מדיניות הסייבר באינטל, את אמרת שבמחקר שלך גילית חוזים של הבאג באונטי מוטים לטובת החברה ולרעת ההאקרים. ולאור העובדה שחברה, כמובן האינטרסים שלה הם קודמים האינטרסים של ההאקרים, סביר להניח שהיא תנסח חוזה בצורה שתטיב איתה. והשאלה אם נכון בכלל שהשוק הפרטי יכתיב איך נראה באג באונטי, ושלא כל הנושא של באג באונטי יהיה בחקיקה ובנהלים.
שאלה באמת מורכבת, אבל אני רוצה דבר ראשון לגעת באמירה שלך של הנושא הזה של זה די ברור שאינטרס החברה ושונה מהאינטרס של ההאקר. כשביצעתי את המחקר שלי, זה מחקר שעשיתי בברקלי, ראיתי שיש היום עדויות אמפיריות שלהאקרים ולהאקריות אכפת מהסיכון המשפטי. אז זה מאוד מאוד, יש אינדיקה, ובוודאי ובוודאי שמדובר ב-Vulnerability Disclosure Program, כלומר, דמיין מצב שבו החוקר או החוקרת מצאו חולשה, הם יושבים על החולשה, יש להם כבר, הם מצאו את החולשה, והם בסיטואציה שהם רוצים לדווח את זה לארגון, והם יושבים על החולשה הזאת שיכול להיות שזה פוטנציאל לדאטה בריץ' של מיליוני ומיליוני דולרים וחשיפה מטורפת. ומה שמפריד ביניהם לבין הדיווח זה האם לארגון יש כתובת ברורה שאפשר למצוא אותה למשל בגוגל, והאם לארגון יש מוניטין כארגון שעושה משהו עם המידע הזה, ושהוא ארגון friendly to work with ועם תקשורת טובה, ואיך הם מרגישים לגבי הסיכון המשפטי. כי החוקר או החוקרת עכשיו יושבים על ראיות, והדיווח של החולשה הוא ממש a proof of concept. ויש מחקר, מחקר של NTIA, שזה רשות בממשלת ארצות הברית, מתוך 400 ומשהו חוקרים וחוקרות, שנשאלו, האם הם ידווחו את החולשה הזאת, ב-Vulnerability Disclosure Program, אמרו 60%, 60% שהם חוששים מהסיכון המשפטי. כבר מ-2015, ואני רוצה רק לדמיין מה מספרים עכשיו.
אבל זה אני יכול גם לספר מיד ראשונה. זאת אומרת, הרבה מאוד חולשות שאנחנו מוצאים, אנחנו פשוט לא מדווחים בגלל מוניטין מאוד מאוד רקוב של הגוף
הפגוע. אז בואו נשים שנייה את המוניטין בצד, וזה בהחלט הנושא הזה של התקשורת והמוניטין הוא חשוב, אבל הנושא של הסיכון המשפטי, דבר ראשון זה...
זה רק בגלל הסיכון המשפטי, פשוט בגלל חשש מזה שהם לא יקבלו את זה יפה, שהם ירדפו אותנו, ושבסופו של דבר, לשאלתך עידו, יש איזשהו איזון שהאינטרסים צריכים למצוא בינם לבין עצמם, האינטרס של חוקרי האבטחה והאינטרס של החברות, שחייב למצוא איזשהו מקום.
אז זה מה שבאתי להגיד. עכשיו אני ארגון, ואני כארגון, אני אומרת באופן כללי, גם חשוב לנו מאוד מערכת היחסים שלנו עם הקהילה, של החוקרים והחוקרות. ואם אתה כבר בסיטואציה כזאת, שאתה מבין שאתה רוצה לשתף פעולה, אז לייצר את מערך התמריצים שלוקח את בחשבון את הסיכון המשפטי, שמאוד חשוב לקהולה, זה מאוד חשוב. ולכן ארגונים, ואני מדברת באלפים היום, כשהתחלנו את הפרויקט הזה, שהתחלתי אותו בדיסקלוזר ב-2017, באמת היה מעט מאוד ארגונים שהיה להם הגנה מפורשת, מה שנקרא Explicit Safe Harbor. וזה למה באתי לדפקון ודיברתי על זה, באתי ל-RSA ודיברתי על זה, דיברתי על זה בבלאק האט.
So it is my great pleasure to introduce Amit Elazari.
With no more delay, Amit Elazari.
This week we talk with Amit Elazari. Hello Amit, thank you for joining us.
Hi, good morning.
ככל שהייתה הבנה שיש פה איזשהו פער, אז הקהילה אמרה, זה חשוב לנו, אנחנו מצביעים באצבעות, אנחנו נלך לפרוץ בתוכניות שיש להם את ההגנה המשפטית, הסייף הרבר, והארגונים הבינו שהם רוצים לתת את התמריצים המשפטיים, לא רק התמריצים הפיננסיים, ולא רק ערוצי התקשורת, אלא גם את התמריצים המשפטיים, ולכן, בין היתר, הם מכניסים את ההגנות האלה. אז זה מאוד חשוב להבין, זה לא רק האינטרס של החוקר, זה גם האינטרס של הארגון. כארגון צריך ורוצה לבנות קשרים עם הקהילה, על כמה וכמה בסביבה רגולטורית, שבה הרגולטורים של העולם מהלים את הדגש ואת העלות של הבריץ' ומבקשים באופן מאוד מפורש מארגונים לעבוד עם הקהילה, והם בעצמם מייצרים את ההגנות האלה. אז היום השפה, וזו עבודה שעשינו גם עם סיסה בארצות הברית, השפה המשפטית הזאת זה חלק מההמלצות של הממשלה הפדרלית לכל ה-agencies, ה-federal agencies. כי תארו לעצמכם אם אני חוקר או חוקרת, תהיה חשש הוא לא רק מהארגונים הפרטיים, גם הממשלה. אבל אם הממשלה באה ואומרת, אם תדווח ותתנהל בצורה כזאת או אחרת, אנחנו לא רק שנשלם, אנחנו גם לא, ואומרת בצורה מפורשת, אנחנו לא נתבע אותך, זה, אז זה גורם לקהילה להרגיש יותר בנוח.
אז אם אנחנו מסתכלים על הסיפור של אובר, שהם בעצם קיבלו ניסיון סחיטה, וניסו להלבין אותו באמצעות בג באונטי, שהם חשבו שהכל בסדר. זאת אומרת, כי במילא בג באונטי מבחינתם, הם מקבלים דיווח ומשלמים עליו כסף, שזה מאוד 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 דומה לניסיון סחיטה, רק זה, יש פה את הקטע של הקונסנט. הם ניסו לעשות איזשהו היפוך להסכמה מראש.
אז זה גם, שוב, דברים שציינתי במחקר הקודם שלי. בוא נבחין בין setting של extortion תחת ה-CFA, Computer Fraud and Abuse Act, לבין מה שקורה בדרך כלל בבאג באונטי. בבאג באונטי יש תנאים מאוד מאוד ברורים למה משלמים ולאיזה חולשות. בדרך כלל כשחוקר או חוקרת עושים סאבמישן, מגישים את החולשה להערכה, אין שום בקשה לתשלום ספציפית. אלא אם כן הארגון הוא בא ואומר, תגיד לנו מה אתה חושב או חושבת לגבי הפריוריטי או הריסק שלה, אבל אין שום בקשה לסכום מאוד מפורש. עכשיו, מה שקרה, ושוב אנחנו כל פה נסמכים על המידע כפי שהוא היה בתקשורת.
מדברת כמו עורך דין.
בכל זאת. יש כמה וכמה הבחנות חשובות. דבר ראשון היה פריצה. כלומר, בדרך כלל בבאג באונטי, וזה גם מאוד חשוב לציין, רוב השפה המשפטית היום של באג באונטי תבוא ותגיד, אם אתה נתקל בכל מידע, stop right there. אין שום צורך לעשות אינטראקציה עם מידע של הארגון בדרך כלל, ובוודאי שלא מידע של משתמשים. למעשה, במרבית הבאג באונטי והמחקרים, החוקרים והחוקרות השתמשו ב-test accounts or their own accounts. וגם אם במטעות, בגלל שזה בכל זאת מה שנקרא hacking, ושמונח יפה של קייני מזורינטי, קוראת לזה accident, כאילו, עם A.
זה קורה.
זה קורה, אז זה good faith violation, כלומר, קורה, אבל עוצרים, לא כאילו, לא דוגמים את כל מאגר מידע. עכשיו, אז יש את ההיבט הזה של כבר היה בריץ', כלומר כבר היה משהו, אני חושבת 57 מיליון יוזרס, וכמות מאוד משמעותית של דאטה שהורדה. אז במובן הזה זה כבר חרג מהמסגרת הכללית בדרך כלל של התנאים.
זאת אומרת, ראית שיש פרצה, ראית שיש מידע, נגיד אפילו לקחת מידע של משתמש אחד רק בשביל לראות שזה אמיתי, זהו.
בדרך כלל בתנאים זה, ובדרך כלל לא רק התנאים, גם הקהילה עצמה יודעת שצריך להשתמש בצסקן, במקרה הזה עוצרים. הרעיון הוא לא לעשות אקספלויט. הרעיון הוא להדגים שיש פוטנציאל לאקספלויט, או לעשות אקספלויט עם קונסנט, או במסגרת תנאים של הבאג באונטי.
לפעמים אין ברירה. זאת אומרת, לפעמים נתקלים בקובץ נורא גדול שלא יודעים מהו, ומסתבר שהוא כל מסד הנתונים.
אז הארגון יבוא ויגיד, אם יש חשש, אין חשש, מפסיקים את הפעילות ויוצרים איתנו קשר. זה מה שהתנאים אומרים. עכשיו, כל העולם הזה התפתח מאוד יחד עם המקרים. אז יש שם guidance, יש best practices, והדברים האלו, תאמינו לו, יש guidance מה-Department of Justice. אגב, היום כשאנחנו מדברים הרבה עם ממשלות העולם, ויש המון חקיקה בתחום של incident reporting, דיווח חולשות, זה הבחנה מאוד חשובה, שאנחנו עושים בין incident לבין vulnerability. ו-vulnerability יש המון כל הזמן. אנחנו רוצים המון vulnerability reporting. אבל לא כל vulnerability exploited והופכת להיות incident. עכשיו, פלאג גדול פה בארץ למערך הסייבר, אני רוצה להגיד. מערך הסייבר, שבאמת מתחיל לחשוב על הדברים האלה.
יש למערך הסייבר אחלה VDP.
יש אחלה VDP, וזה לא צירוף
הוא
מקרים.
הוא רק אומר את זה כי הוא מופיע ב-VDP הזה, לא, בראשו.
לא, אני יכולה להגיד
אני גם בראשו, אבל השיח איתם היה, בואו תפתחו באג באונטי, תיתנו חולצה שכתוב עליה, פרצתי לממשלת ישראל, וכל מה שקיבלתי זה החולצה המחורבנת הזאת.
לא.
והם אמרו, לא, אנחנו ניתן לכם נקודות שאין להם משמעות.
אני יכולה להגיד את זה, כי אני גם חושבת איתם, הם חושבים על הדברים האלה, והם ממש מסתכלים מה קורה בארצות הברית, מאיפה אפשר ללמוד.
יש לדעתך סיכוי שמדינה תשתתף בבאג באונטי, כי
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת? למדינות, להרבה מדינות יש באג באונטי.
לא, לא שהמדינה תשתתף בבאג באונטי, שיש פרצה בתוכנות בשירותים של המדינה, אלא שהמדינה תשתתף אם גיליתי פרצה בחברה מסוימת, והנזק שהעלול היה להיגרם הוא יותר גדול מהחברה הזאת.
זה קיים, וזה קיים למשל לאופן סורס. זה דוגמה מאוד טובה, אופן סורס.
כי בעצם הוא לא שייך לאף אחד.
מה קורה באופן סורס? יש שתי אינטרנט בג באונטי, ויש ב-EU, יש כל מיני עניינים ומסגרות שעוזרות לטפל באקונומיקס שם.
כי בעצם המדינה מבינה שפרצת אבטחה היא לא תמיד בעיה רק של הארגון שהיא קיימת בו, היא יכולה ליצור בעיות, מידע על 57 מיליון אנשים, זה בעיה למדינה, זה גניבת זהויות, זה פגיעה בפרטיות, זה לא רק החברה
בוודאי,
הספציפית.
בוודאי, זה מה שנקרא השלכות, אנחנו קוראים לזה...
externalities?
negative externalities, בשפה של האקונומיקס. אבל אני חוזרת לנקודה, על השאלה החשובה של מה השוני, בין המקרה שם לבין הבאג באונטי. דיברנו על היבט אחד מאוד קריטי, שזה ההבדל בין exploit ופרצה, לבין vulnerability. אז זה הבחנה מאוד חשובה, שגם בתנאים אתה רואה אותה, והבית השני היה שהם באמת, לפי הפרטים ולפי מה שדובר, הם באו לארגון ואמרו, תשלמו, ודרשו...
כופר.
דרשו מספרים מאוד ספציפיים, ובתחום הזה, חוקרים וחוקרות צריכים מאוד להישמר, כי יש פה גבול, זאת אומרת...
זה יכול מאוד בקלות להישמע כמו ניסיון סחיטה.
והרבה פעמים זה גם נשמע ככה, אבל... יש גם גבול מהצד של החברות שמצד אחד הן אומרות אסור לך לגעת במידע, מצד שני אם לא מביאים להם מידע הן אומרים אין פה שום בעיה. אז הרבה מאוד פעמים כאשר אנחנו ניגשים לחברות עם vulnerabilities, זאת אומרת עם איזושהי, תשמעו, יש פה חשש להזרקה כלשהי, יש פה חשש לגישה כלשהי, הם אומרים,
שטויות,
הם לא. מיד סוגרים את זה ואומרים, לא קרה, אתה מדמיין. בשעה שבאים אליהם עם proof of concept, השיחה היא אחרת לגמרי. זאת אומרת, זה כבר אין פה את הדינייביליטי הזה שהם כל כך אוהבים להשתמש בו.
אני לא יודעת מה החוויה שלכם, כי אני חייבת להגיד שדיווחתי כמה וכמה חולשות, וקיבלתי באונטינס מאוד יפים.
אנחנו מקבלים איומים בדרך כלל.
לא, אז זה אגב ממש חשוב לי לתקן את הקונספציה. תראה, בתור בן אדם שהשקיע כל כך הרבה זמן מהחיים שלו בלנסות לבנות את הקשרים האלו ולייצר, למה המחקר שלי התבסס על חוזים ולמה רציתי פתרון חוזי? כי הבנתי שקשה מאוד לפעמים לעשות רפורמה. הרבה מאוד ארגונים ניסו למשל לדחוף לרפורמה של מה שנקרא Computer Fraud and Abuse Act, שזה חוק המשפטי הפדרלי.
בעצם לשאלתי מקודם, יותר קל שהחברות ייתנו הסכמים מאשר שהמדינה תחוקק.
מבלי להיכנס לכל הפרטים, השוק הפרטי בתחום של הבאג באונטי היה, הוא מאוד חוזי, זאת אומרת, מאוד, זה תחום שבו היה המון המון הסדרה פרטית. אני לא חושבת שזה היה קל, אבל אני חושבת שהייתה התגייסות של הקהילה סביב זה, והיו חברות מאוד ספציפית כמו טסלה, וכאילו, היום אנחנו מדברים כבר על אלפים של חברות, באמת עשינו התקדמות מאוד יפה, אבל בתחילת הדרך היו חברות שממש הסכימו לקחת מובילות, to adopt מה שאמרתי, הגנה מפורשת. הרעיון היה מאוד פשוט, אפשר גם לעשות דברים מאוד טובים עם חוזים, כמו שאנחנו מכירים open source licensing ב-Creative Commons, והייתה הבנה שזה כנראה ילך יותר מהר, מאשר לנסות להוביל שינוי בסקל, וגם עם הרבה יותר גמישות, וככה זה בוצע. אני רוצה שנייה לתקן את התפיסה, את החשיבה הזאת, שכל דיווח שחולשה יסתיים באיום. אני הראשונה להגיד, ובאמת עשיתי המון מחקר הזה, שבאמת התחום הזה של ההאקינג, ה-law of hacking, הוא עדיין אפור, ויש מקום לשיפור, ולכן באמת, כאילו, קמתי דיסקלוזר ועשיתי את המחקר הזה. אני חושבת שאבל התקדמנו הרבה מאוד. הרבה מזה זה הרגולציה, שבאה ואומרת, אתם צריכים ארגונים לשתף פעולה, עם החוקרים והחוקרות, וגם הממשלה לוקחת מובילות ב... ליצור באג באונטי עם חוקרים וחוקרות.
באג באונטי של ה-DOD, של
נכון, אלכס רומר, הוא נכון, מהמם. ואני עובדת עם רורו, אלכס רומר, רורו באינטל, שהוא בפיסות שלנו, והוא היה אחד מהמקימים של זה, וזה באמת, זה באמת מדהים, ב-2016 הם עשו באג באונטי, ואגב, היה להם סייף הרבו, אחד הראשונים.
דיברנו מספר פעמים.
נכון, דיברנו מספר פעמים. אז מה ששווה להגיד, זה שיש שיפור, יש קבלה ויש הבנה שיש הרבה יותר קשרים. נכון שיש מקרים לפעמים שעדיין יש איומים, אבל המצב לדעתי לפחות נהיה יותר ויותר טוב, ויש עדיין עבודה. אני חושבת שבארץ, ולכן יש פה את הנושא של מערך הסייבר, ומערך הסייבר לוקח מובילות ומנסה לעודד את זה, בארץ יש מקום ליותר אימוץ של תוכניות של Vulnerability Disclosure Program.
אבל גם בארץ, אני חייב להגיד, בניסיון אישי, שהמצב מאוד מאוד משתפר בשנים האחרונות.
אני ממש שמחה לשמוע.
אם לפני 3 שנים איימו לשבור לנו את הברכיים, ליטרלי, לשלוח עלינו שבק.
וואו.
ליטרלי, משטרה, אני כבר לא זוכר מה עוד היה, אבל היום, לפעמים אפילו אנחנו מקבלים ארגזים של מאפים.
ארגזים של מאפים, אז בואו אני...
ואם שוברים משהו, זרקת
האצבע הקטנה.
אני מזמינה
את המאזינים והמאזינות, אינטל בכל זאת, אנחנו קצת חברה עם נוכחות יפה בישראל.
זה חברה גדולה שמייצרת חומרה.
וזה
חומרה,
לא...
אתה אומר.
כן, כן. מה אתה אומר?
מה אתה סוף?
וזה לא כל כך לפעמים פשוט לעשות האקינג להארדוור, זה אתגר, זה נחמד, אבל באמת יש לנו Public Bug Bounty, ויש לנו Vulnerability Disclosure Program, ויש לנו Project Circuit Breaker, שזה ממש התוכנית הפרטית שלנו, שהיא... מאפשרת עבודה hands-on עם האנג'ינירס שלנו, ומכפילים של באונטיז וכולי, הכל באינטרנט יסתכלו על התנאים, מזמינה את כולם לפרוץ בהתאם לתנאים ולקבל באונטיז.
ואם אתם רוצים לפרסם את תוכנית הבאונטי שלכם, ולשלם לנו כסף, בלי שאנחנו נעשה באונטי, רק שנפרסם אתכם, אז פנו אלינו 055-2-7-7-6-7-6-6, סייבר סייבר, C-O-I-L וכו.
להסתכל על הרשת של הארגון מנקודת המבט של ההאקר החיצוני, זה בדיוק מה שהסביר לנו איתי מאור מ-K2 Networks בפודקאסט הפרסומי החדש מבית סייבר סייבר, סייבר סייבר מואשר.
אני בטוח שאם אני הולך היום לרוב החברות ומבקש מה-CISO, מה-CIO, מנהל ה-IT, תראה לי איך הרשת שלך נראית, אני יודע מה אני אקבל. אני אקבל קובץ ויזיו, שאני אראה את כל השרתי ואת כל הראוטרים והכל יהיה מצוד עם קווים ישרים ומגניבים כאלה וממש יפהפה. אבל זה לא הצורה שהתוקף רואה. מה התוקף רואה? תוקף רואה איזה ווירלס ראוטר שמישהו הכניס לתוך הארגון כי לא נתנו לו רשת ווירלס. או הוא רואה איזה יוזר שמישהו פתח פעם, או איזה אינסטנס של, בקלאוד שמישהו פתח פעם ולא משתמש בו, אבל זה פריבליג'. זה מה שהוא הולך אחריו.
זה בדיוק העניין שאתה הולך לעשות פן טסטינג איפשהו ואומרים לך, אוקיי, תבדוק פה.
נכון, נכון.
הנה פנס,
זה בכל מקום אחר.
מצאת? לא מצאת? אין בעיה.
כן, זה, אתה יודע, זה, הזכרת לי את הסרטון הזה, אתה מכיר, מצחיק עם הסיסו של לובש אפוד מקן ונותן אקדח לפנטסטר, ואז הפנטסטר אומר, לא, 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 והוא אומר לו, תן, תראה, תראה, תראה את האפוד מגן, יורה לו בבר. וזה בדיוק העניין.
את הרעיון המלא עם איתי מאור וטל דרסן מ-K2 Networks אפשר לשמוע בפודקאסט הפרסומי החדש, סייבר סייבר מואשר. חפשו סייבר סייבר מואשר בכל אפליקציות הפודקאסטים.
די. כל הסיפור הזה של באונטי הוא בעצם חלק ממגמה גדולה יותר, רחבה יותר של היחס של החוק ושל הרשויות למתקפות סייבר, משברי סייבר.
נכון, ממש. ואנחנו רואים פה מגמה, אני אתן למאזינים ומאזינות שלנו רק כמה אינדיקטורים ממש מהשיח האחרון. יש עכשיו מספר מסמכים, מרכזיים, כולל מה שנקרא מדיניות האסטרטגיה של ממשלת ארצות הברית בתחום הסייבר, ה-National Cyber Security Strategy, שזה מסמך שהולך לצאת כנראה בשבועות הקרובים בארצות הברית, של ה-National Cyber Director, קריס אינגלס וקמבר וולדן והצוות שלהם, שהולך להכתיב את המדיניות של ממשלת ארצות הברית בתחום הסייבר, אבל יש ידיעות וכל מיני אינדיקטורים מרגולציות אחרות בעולם, כמו ה-EU Cyber Resilience Act, המגמה היא להגביר את האחריות התאגידית לחולשות, אבל גם לתהליכים, ואפילו פיצ'רס על הדווייס והארכיטקטורה עצמה להגן מפני חולשות, וזה באמת השיח, אתה שומע את זה מהממשלה האמריקאית, האירופאית ובכל העולם, אחריות תאגידית, corporate responsibility בתחום הסייבר, יותר רגולציה, במיוחד במה שנקרא critical infrastructure, תעשיות שהן תעשיות קריטיות,
תשתיות קריטיות.
תשתיות קריטיות או תעשיות קריטיות, זה תלוי, זאת אומרת, אם זה infrastructure or sectors, בארצות הברית זה לפי סקטורים, ובית מאוד מרכזי בזה זה הנושא של process, ואיזה תהליכים של מה שאנחנו קוראים לו assurance יש בארגון, ושם זה מתכתב בין היתר עם התהליכים האלו של ניהול חולשות ודיווח חולשות, ייצור מיטיגציות. לא רק מה, איך אתה מקבל ומעודד את הקבלה של החולשות מהקהילה, אבל מה אתה עושה עם החולשות. והמיטיגציה, מיטיגיישן.
ולאחרונה גם בישראל, רשות ניירות ערך הוציאה מחקר שעשתה על טיפול של תאגידים במשברי סייבר, וגם על חובת הדיווח שלהם לבעלי המניות, שזה כידוע הדבר הכי חשוב בקפיטליזם, ויכול להיות שזה יזיז גם פה כמה דברים.
את מדברת על אחריות תאגידית, אבל מה שראינו באובר, זה בעצם ממש מדבר על אחריות אישית של ה-CSO. זה גם חלק מהמגמה שאת רואה, זאת אומרת, לתת אחריות אישית מעבר לאחריות התאגידית?
הנושא של אובר קצת מורכב, כי שוב, אם מסתכלים על הקייס, זה קייס פלילי, והם טענו שם גם
שירת קשר בעצם.
Obstruction, זאת אומרת, כן, זה היה הנושא, הנושא של כאילו, אובר היו תחת סטלמנט של ה-FTC, על דאטה בריץ' אחר. ומרבית הדיון ולפחות...
איפה הוא את ההסכם, כשהם לא סיפרו בעצם ל-FTC?
אבל הנושא היה על המעורבות של סוליבן עצמו, בשיתוף המידע עם ה-FTC, על הרקע הזה שהיה הסכם מאוד ספציפי, לפחות ככה נטען כמובן בקייס. אבל לשאלתך ברמה הגדולה יותר, בהחלט אנחנו רואים יותר רצון לאחריות אישית, לא רק של הסיסו, אלא גם של ההנהלה הבחירה ובבורד. דוגמה לכך זה ה-SEC, הרשות ניירות ערך אמריקאית, הוציאה סייבר רול, בדראפט כרגע, שמדבר על המומחיות של הבורד בתחום הסייבר, מדבר גם על דברים אחרים. אז זה חלק מהמגמה, ואנחנו אולי ניתן כמה לינקים, אני חושבת, לקהל המאזינים והמאזינות שלנו, כי נתנו פה הרבה מידע שיהיה אפשר לעשות פולו-אפ.
תודה רבה לדוקטור עמית אלעזרי, ראש מדיניות סייבר באינטל ומרצה בברקלי וברייכמן.
תודה רבה.
לשמחה, סייבר סייבר גם לכם.
סייבר סייבר, השכלנו סוף סוף.
סוף סוף, סוף סוף לומדים פה משהו בפודקאסט הזה. סייבר סייבר.
תודה לכם, סייבר סייבר.
אני רוצה להודות לג'וני זילבר על התחקיר.
על הדבר.
ולעומר סנה של עיצוב הסאונד, ולפודקאסטיקו. שמפיקים את הפודקאסט הזה, ולמעבדות סייבר סייבר לאבס. טוב, בסדר, שמענו, הבנו, באונטי משפטי, אחריות, תאגידית, מה עם החטיף שלי?
אז קודם כל, זה לא חטיף כזה טעים. כל הקוקוסים האלה שמזכירים את הקוקוס הוורוד הזה...
אוטו-אנטישמי, שונא עצמו ועמו.
משנות ה-80, שאף אחד לא צריך באמת לאכול.
אוקיי, אף אחד לא צריך לשמוע אותך אומר דברים כאלה.
אז ביוני 2017, גם חברת מרס נפלה קורבן לפטיה, נוט פטיה, הווירוס הרוסי הארמומי.
מישהו בדק מישהו בדק, שנייה, אני...
עידו, תנשום.
שהכל בסדר עם החטיפים?
אז חדשות טובות, מרס אמרו שהחלק היחיד בחברה שנפגע הוא המחלקה שמייצרת אוכל לכלבים וחתולים, רויאל קיינאין.
אני עדיין מרגיש מרומה.
קח קליק.
תודה. תודה רבה. תהי מאוד. סייבר סייבר, תודה לך. נועם רש.
סייבר סייבר ידוק.
וסייבר סייבר למאזינות ולמאזינים. יש לכם שיפורים לספר לנו חטיפים לשלוח לנו, אנחנו נזמינים בסייבר סייבר .co.il בטוויטר. או סייבר מי סייבר בקו החם והפריך. 055-2-776-766, הודעות קוליות והודעות טקסטואליות בוואטסאפ, סיגנל, טלגרם, ובתיבת ההדלפות הסודית, שגם נגישה דרך סייבר סייבר סיואל, אם היא נפתחה מחדש, אני לא יודע, כי אני לא יודע מתי אתם שומעים את זה, ואני לא יודע מתי אנחנו מעלים את זה בכלל. ואם אתם רוצים לתרום לנו כספים, שיעזרו לנו לממן את הרגלי החטיפים ההנתניים שלנו, אז... צרו קשר בכל מיני דרכים וזה. יש לנו ביט, יש לנו זה, אני לא יודע. נראה לי שלא. אתם תמצאו כבר דרך. תיקח את זה מפה, למה הבאת לי את זה? תיקח את זה מפה. אני לא רוצה לאכול את זה. זה לא טעים לי. זה לא טעים לי. זה מאוד לא טעים לי.
לא טעים? בטוח?
זה נורא.
נכון?
כן.
וואי, בא לי עכשיו...
וואו. אני צריך משהו מלוח. זהו.